ערב טוב. העולם מוטרד ועם ישראל מוטרד והישיבה מוטרדת מהעול הזה, עול הקורונה. ובאמת ככה אתה... עשיתי היום עוד פעם ככה לחשוב על זה, מה אתה חושב, מנסה לחשוב מחדש מה הסיפור הזה, מה עושים איתו ואיך מזיזים אותו. אז כיוון שאנחנו לא מבינים לא בסגרים ולא בחיסונים ולא ב... אנחנו לא מבינים, יש אנשים שהם אנשי מקצוע, הם אומרים, אני מקווה שבאמת בעזרת השם הם משתדלים לשם שמיים, לשם העניין, לקבל את ההחלטות הכי נכונות והכי טובות, אבל זה לא, זהו, הם מקבלים, אנחנו צריכים לעשות. ואנחנו בבית מדרש, במקום שבאמת מנסה לכוון את החיים שלו בצורה יותר משמעותית ורוחנית, באמת מנסים לחשוב ככה יותר לעומק, יותר בשורשים, מה הסיפור. אז עלו בדעתי שתי מחשבות פשוטות, אבל שתף, גם בדברים פשוטים אפשר לשתף. אם זה ככה טיפה חיזק אותי, אז אולי חזק אולי עוד מישהו בעניין הזה. אז המחשבה הראשונה לקחה אותי לאורות התשובה. החזירה אותי לאורות התשובה לכמה פסקאות, ככה עברתי קצת עוד פעם, עיינתי קצת שוב. אז הפסקה הראשונה, אני חושב שכולם מכירים, כי כולם מתחילים לאורות התשובה, לפחות את הפרק הראשון כולם לומדים. אחר כך להגיע להמשך זה קצת יותר מורכב, צריך ככה דרך ארוכה, 17 פרקים עם הרבה פסקאות, אז בסוגריים כדאי לעשות את זה. אבל את הפסקה הראשונה כולנו מכירים, בוא נחזור עליה רק חלקה, כן, על מה שנוגע כמובן לעניין שלנו. אז התשובה הגופנית, התשובה הראשונה שהרב קוק מדבר עליה זה התשובה הגופנית. והיא סובבת את כל העבירות נגד חוקי הטבע, המוסר והתורה, המקושרים מחוקי הטבע. שסוף כל הנהגה רעה הוא להביא מחלות ומחובים. והרבה סובל מזה האדם הפרטי והכללי. ואחרי הבירור שמתברר אצלו הדבר, שהוא בעצמו, בהנהגתו הרעה, השם הוא בכל אותו דלדול החיים שבא לו, הרי הוא שם לב תקן את המצב. לשוב לחוקי החיים, לשמור את חוקי הטבע, המוסר והתורה, כמו שהוא אמר קודם, שמקושרים עם חוקי הטבע, למען ישוב ויחיה וישוב אליו החיים בכל רעננותם. המדיצינה עוסקת בזה אומנם הרבה, הרפואה מנסה מאוד למצוא את הדרך הנכונה, איך לחיות נכון, צורה טובה ונכונה, אבל לא נשתכללה כפי הנראה עדיין לגמרי עבודה גדולה זו, ולא נמצא עדיין הפתרון הנכון לכל שאלות התשובה הגופנית, עד כמה שיש בגבולות החיים להחזיר לאדם את כל האבוד ממנו מצד החטאים, מהרסי הגוף וכוחותיו. וכפי הנראה, מקצוע של תשובה זו, של התשובה הגופנית, תלוי הוא בקשר חזק ביתר חלקי התשובה הרוחנית, הטבעית, האמונית והשכלית. זאת אומרת, שני דברים פשוטים רק לסכם את הדברים שהרב אומר. דבר ראשון, דבר הכי פשוט, הוא אומר קודם כל, כל הזמן צריך לבדוק את עצמנו האם אנחנו חיים נכון. חיים נכון, הרב לא מדבר על עבירות ולא על כל מיני דברים מורכבים של לבדוק את עצמנו. הוא אומר, א', פסקה ראשונה, אורות התשובה, אדם בא לעשות תשובה, קודם כל תבדוק שאתה חי נכון. אתה זה לא רק אתה, אנחנו, בכלל, המציאות צריכה לבדוק את עצמה, האם היא חיה נכון. מה זה לחיות נכון? זה הרבה דברים, כן, איך אוכלים ואיך יש כל מיני מחקרים, סתם דוגמה, מחקרים שמדברים על הנזקים העצומים שעושים שעות רבות של ראיית מכשירים לילדים קטנים. תעזבו עכשיו, עוד מעט יתחיל שובבים, בסדר, נץ פארק, עניינים, בסדר, צריך תמיד להגיע, אבל אתה עזוב את זה, בלי קשר עכשיו לכל התכנים ולכל הזה שאנחנו מתמודדים איתם. צורה פשוטה, מחקרים, כמה שעות הורים מושיבים ילדים קטנים ליד המכשירים האלה, שפשוט המהירות שם והכל זה, פשוט, סליחו לי על הביטוי, דופק להם את המוח. סליחה על הביטוי, פשוט מחקרים, מחקרים פשוטים שמראים את זה, שזה פשוט, רואים אחר כך את כל ה... היום הרי כל ילד שני שלישי יש לו את ה... אתם יודעים, כל אחד אומר לך, אני עם קשב וריכוז וכל הדברים האלה, אומרים, מחקרים, מחקרים, תקראו אותם. חלק מהדברים האלה, זה שזה היה גם פעם ולא ידעו להגדיר את זה, זה נכון, זה סיפור אחר. אבל יש גם התרבות בזה, בין היתר בגלל זה. בלי קשר לתכנים בכלל, רק לעצם העובדה, מה עושים? כמה פעילות ספורטיבי, כמה צורת חיים יותר בריאה, יותר חיים, חיים רעננים. חיים רעננים, לא, 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 לא חיים מול כל הזמן רק לשבת ומול מסכים, ומול, לחיות חיים נכונים. אז תזונה, אז ראייה, וכן זה הדרך, קודם כל לחיות נכון. ויכול להיות שצריך לעשות בזה איזושהי מחשבה רצינית, כי בסוף כשזה לא קורה, אז זה מוביל כל מיני דברים. עכשיו, אני אגיד שאני יודע את הקשר בין זה ובין הקורונה, ברור שלא. אני מדבר עכשיו בצורה מאוד מאוד כללית על כך שהחיים משתבשים, החיים הרפואיים, קודם כל, פשוט, כן, פשוט, יש מחלה כזאת שהיא בכל העולם. וגם החיים, לא רק הפיזיים, אלא אנחנו רואים, כן, כמה זה משגע, כן, תוך שנייה, בום, קפסולה שלמה, בית מדרש מתרוקן לך, זה ממש מטריף את הדעת, כאילו, זה ממש, אתה אומר, מה אני יכול לעשות כדי שזה לא יקרה? זה ממש, ממש כואב, קשה, ואני מדבר על כל אלה שהפרנסה שלהם נפגעת, וכל מיני דברים בחיים כאלה ואחרים, דברים נפגעים, דברים משתבשים, גם רפואיים וגם זה, אז קודם כל, זה דבר ראשון. ואז בא הרב ואומר שהמדיצינה וזה מנסים, הרפואה מנסה לתת פתרונות ויש היום גם רפואה טבעית שכן מודעת לזה שלא רק תרופות וכדומה, אלא באמת לעבוד גם עם הגוף ומדרבנים את זה שתעלה לקומה שלישית ברגל ולא במעלית ותעשה פעילות ועושים שבילים לאופניים ועושים... בסדר, משתדלים לעשות כל מיני דברים וגם באמת רפואה אלטרנטיבית, אבל על זה הרב אומר שכמה שמנסים לא מצליחים לגמרי. למה? כי עוד לא מספיק קלטו את הנקודה כמה יש בגבולות החיים עצמם להחזיר לאדם, לעשות לאדם בעצמו את התיקון שהוא צריך לתקן, וכפי הנראה מקצוע של תשובה זו הוא תלוי בקשר חזק ביתר חלקי התשובה, הרוחנית, הטבעית, האמונית והשכלית, שזה הוא ידבר בהמשך. זאת אומרת, כנראה, אומר הרב, זה לא יכול להיות מנותק. זאת אומרת, זה לא יהיה רק, אנחנו נתקן את הדבר הזה ונעבוד על חיים טבעיים ומשתדלים לעשות את זה, אם זה לא יהיה מחובר בצורה מכלולית לכל, באמת לכל צורת החיים, והוא רומז כל הזמן שחוקי התורה הם כולם מחוברים עם הטבע ועם המוסר ועם הזה, זה כנראה קשור למושג התשובה בצורה רחבה יותר. ובהקשר הזה אפשר ככה ממש בקצרה רק לקרוא עוד שתי פסקאות קצרות להשלמת הכיוון מחשבה הזה. אז אחד, בפרק ה' פסקה א', התשובה היא ההרגשה היותר בריאה של הנפש. נשמה בריאה בגוף בריא מוכרחת היא לבוא לידי העושר הגדול של תשובה, והיא מרגשת בה את העונג הטבעי היותר גדול. פליטת החומרים המזיקים פועלת פעולתה הטובה והמבריאה בגבייה כשהיא שלמה בתכונתה, והרכה רוחנית של כל מעשה רע וכל רישומים רעים ומקולקלים הבאים ממנו, שכל מחשבה רעה, שכל ריחוק מהתוכן האצילי האלוהי
שהוא יסוד לכל רע, לכל גסות וכיעור, מוכרחת היא לבוא כשהאורגן בריא מצידו הרוחני והגשמי יחדיו. אומרת, גם פה אומר הרב, בריאות, בריאות נפשית, בריאות פיזית, עיין שם הפסקה ההיא של צורת חיים נכונה, בריאה, גם בצד הפיזי, גם בצד הנפשי, שאחר כך הרב מדבר עליו שם בפרק א', הנושא של מוסר כליות, כאילו על, באמת על, על בריאות, על נורמליות, על ישרות, על, על רוחניות בריאה. הדברים האלה מסירים את הרע. הם, זה טבעם. כמו שכשהגוף בריא, הוא, הפסולת יוצאת במחילה מכולנו, אבל אנחנו יודעים שאחד הכללים הראשונים של בריאות, אתה בא לרופא, אם חלילה אתה צריך משהו, יוצא הרופא, אחד הדברים הראשונים שואל אותך, תגיד איך היציאות, הכל בסדר, הכל עובד כמו שצריך. כן, זה בריאות. החי, אתה אוכל, מה שצריך לצאת, יוצא. מה שצריך להישאר נשאר, זה גם בפיזי ככה, וזה גם בנפשי ככה. אם יש איזה משהו, אדם ישר מרגיש, חי בריא, חי נכון, קשור קצת לדברים שהזכרנו, לא יותר מדי חי מדברים מבחוץ, לא יותר מדי רואה, חי בריא, ואז גם אם יש לו איזה בעיה, זה ישר הוא עולה על זה, הוא מוציא את מה שצריך החוצה. ויש פה חיים בריאים בגוף ובנפש, ו... פסקה אחרונה, ככה בהקשר הזה, פרק ת' פסקה ג', יסוד התשובה, הרי הוא מביא רפואה לעולם כולו ממש. אני, נדמה לי שכשהרב קוק אומר ממש, יש לי איזה קצת ראיות באורות התשובה, בחודש אלול, אני לפעמים מדבר על זה, על נושא של הפיכת זדונות לזכויות, יש פה איזה בין 3-4 פסקאות לפחות שהרב קוק אומר, הופך את הזדונות לזכויות ממש. זה מאוד מעניין, יש לזה משמעות. אני רוצה לומר, אני חושב, שכשהוא אומר ממש, הוא מתכוון ממש. כלומר, הוא אומר, זה מביא רפואה לעולם ממש. כלומר, לא מדבר איתך כאילו בדמיון, זה רפואה נפשית. הוא אומר, יסוד התשובה מביא רפואה ממש. זרם הרצון גומר את פעולתו. בעלי תשובה זה לא חילונים שחוזרים בתשובה, כן? זה ידוע, ברב קוק, בעלי תשובה זה לא, זה חילוני שפתאום, בעלי תשובה זה כולנו, כן? כלומר, זרם של רצון. כל הפרק הזה עוסק בנושא הרצון. זרם של רצון פנימי, כלומר, יש לאדם אנרגיות חיוביות, כן? נקרא לזה ככה במילים שלנו, אנרגיות חיוביות של כל הזמן לפעול. לעשות, לייצר, להיות אקטיבי, להיות טוב, לנצל את הזמן, לא חיים כאלה ככה. הזרם של הרצון הזה, שזה מאפיין את האדם שחי תשובה, ממשיכים בחיל היתיר את עוז החיים ממקור הטוב. המעשים והברואים כולם כלולים בהווייתם עם אומץ הרצון המתגלם באדם בזיו תפארתו. עכשיו תראו את המעניין, משפט קצת טיפה ככה מורכב, אבל נדחפים הם היסודות, הכוחות והתולדות אל כל רוח, מי משים בהם אור חיים, שיטה וסדר, להפריח טוב, לסור ממוקש רע, סימן שאלה יש פה, באמת, לסור ממוקש רע, מקף, הרצון הנעלה. עוז המוסר המאיר מהספקלריה של מאיה, מעלה בגילוי דעת של גוי קדוש וכו'. העולם, יש בו כל מיני כוחות שמתנדדים לכל רוח, נדחפים עם היסודות. אולי אפשר לומר, כן, כל מיני וירוסים כאלה, כל מיני, לא יודעים, נדחפים כל מיני דברים שתוללים כזה בעולם. אומר הרב, מי משים בהם אור חיים, שיטה וסדר? להפריח טוב ולסור ממוקש רע, תשובה, הרצון הנעלה. אותו רצון בריא, טבעי, של חיים נורמליים, בריאים, גופניים, נפשיים, רוחניים, זה עושה סדר, מפריח את הרע ומביא טוב. זה יכול להוביל אותנו ל... נקודה השנייה שאמרתי בהתחלה, שתי נקודות, אז
אז ככה, נקודה ראשונה למחשבה, לכאורה הדברים פשוטים, תשובה, כן? מה, מי לא עושה תשובה? מי לא חושב על תשובה כל הזמן? אבל, עוד פעם, נחשוב על זה שוב, ככה, על, על, על תשובה, מי הבסיס שלה, מי הדברים הגשמיים, וכל שאר הדברים, ובעיקר חיזוק הרצון, וזה, יש לו כוח להביא טוב ולהסיר את כל, להסיר את הרע בין מהאדם הפרטי ובין מהאדם הכללי. המשפט האחרון פה שקראנו עכשיו, שלעשות סדר ולהביא את הטוב ולהוריד, להוציא את הרע, זה ישר ככה חיבר אותי למשהו נוסף. חז"ל אומרים שמי שמקבל עליו עול תורה, מסירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. משנה, פרקי אבות. איך זה עובד? איך הדבר הזה קורה? כאילו, מה הרציונל? להגיד, שמע, זה מין ברכה כזאת, נתאים לך איזה צ'ופר, קיבלת עול תורה, עוזרים לך. אבל יש פה איזה סדר. יש פה איזה היגיון שעומד מאחורי הדבר הזה. מה ההיגיון שעומד מאחורי זה? שכשאנחנו מצליחים לקבע את עצמנו, אז כל מיני דברים אחרים, עול דרך ארץ כזה, הוא פתאום הולך ומפנה את המקום שלו לטובת הדברים האחרים שאתה רוצה להיות עסוק בהם. אני חושב שהזכרתי את זה פה בשיעור כללי, שדיברנו על הנושא של מקום דלת על דלת, אז הבאתי כמה שורות מהמהר"ל הזה. אני רוצה עכשיו שוב לחזור, טיפה להרחיב יותר בעניין הזה. המהר"ל בנתיב העבודה בפרק ד', הוא מסביר את הגמרא בברכות, שתי ממרות בגמרא בברכות. ממרה אחת שאומרת, אמר רבי חלבו, אמר רב הונא, כל הקובע מקום לתפילתו, אלוהי אברהם בעזרו. וכשמת אומרים עליו, אי חסיד, אי ענב, את המידה שאברהם אבינו. אז זה ממרה אחת, שמישהו קובע מקום לתפילה, הוא אלוהי אברהם בעזרו, ובהמשך מביא את הממרה השנייה, כל הקובע מקום לתפילתו, אויביו נופלים תחתיו. אז אלוהי אברהם בעזרו, ואויביו נופלים תחתיו. אויביו תרתי משמע. ממש אותו דבר. יש את האויב הפיזי, חמאס, חיזבאללה, איראן וכל שאר הצוררים, ויש אויב שנמצא, אויב נפשי, בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. יש מישהו שמנסה, ככה הקדוש ברוך הוא ברא, מלכתחילה, שיהיה מישהו שינסה להפריע, ינסה לקחת את המקום, את המקום של האדם, ינסה לקחת את המקום הזה למקומות שלו, ויש דרך להתגבר על האויבים האלה. זה ברעיון הפנימי, זה אותה דרך. אז מה הרעיון שעומד פה מאחורי הדברים? מסביר המהר"ל, באמת אני חושב דברים, באמת צריך הרבה מאוד לחזור עליהם ולהבין אותם, כי אני חושב שהם מאוד מאוד יסודיים ממש לחיים בכלל. אז אני ככה כמובן אקצר, ממליץ, זה פרק לא ארוך, כדאי לראות אותו, מדבר על אברהם אבינו שקבע מקום לתפילתו ועל הקביעות שלו ועל היסודיות שלו וכולי. אבל אז אני הולך ככה למה שנוגע בעיקר לדברים שלנו. אז זה אומר, אברהם היה התחלה לעולם, יש לו מקום מיוחד אצל השם, לכן אלוהי אברהם בעזרו. וזה, עכשיו שימו לב, וזה, כי כל דבר שיש לו מקום הוא חזק מאוד, שהוא כמו האילן שיש לו שורש נטוע במקום אחד, שאף כל הרוחות באות, הם מזיזים אותו ממקומו. וזה הקובע מקום לתפילתו, יש לו נטיעה ודיבוק אצל השם יתברך לגמרי. אז השם יתברך הוא חוזקו ותוקפו וצורו אשר יחסה בו. וזה היה אברהם שהיה ראש והתחלה לעולם וכו'. ואז הוא אומר ככה, והרי הוא מבואר, כי המקום הוא תוקף הדבר. מגן על הדבר שהוא מקום לו, כאשר ידוע מעניין המקום. זה הזכרנו אז בשיעור ההוא. ויורה על זה שם מקום שהוא מקיים את אשר הוא מקום לו. וזה יתבהר עוד. ויותר עמוק מזה,
ועכשיו הנקודה העיקרית היא באמת נפלאה. כי במה שהמקום מיוחד אל הדבר שהוא מקום לו, ואי אפשר שיהיה מקום אחד מיוחד לשני דברים. כאשר ידוע מעניין המקום שלא יכלול דבר אחר עמו. שכל דבר, שנה באבות, שכל דבר יש לו מקום מיוחד. כמו שאמרו חז"ל, אין לך דבר שאין לו מקום. כלומר, צריך שיהיה לכל דבר מקום מיוחד שהוא מקומו. וכאשר הוא קובע מקום, השם יתברך הוא מקומו, ואין אחר נכנס במקומו המיוחד לו. ולכן הוא יתברך בעזרו. וזהו שכל הקובע מקום בתפילתו, אויביו נופלים תחתיו. כי מצד הדבקות שיש לו עם השם יתברך, מסולק מהמתנגד שלו. כמו שהוא משפט המקום, שהוא מיוחד לו, ואינו מקום לשניים, וכולי, כדרכו של המהר"ל, ככה מכל הכיוונים, מסביר את העניין. נסביר את העניין. אומר המהר"ל, כשהמשנה אמרה, אין לך דבר שאין לו מקום, היא התכוונה, אין לך דבר שאין לו מקום אחד, ואין לו שניים. כלומר, אין לך דבר שאין לו, אין לו, יש לו רק מקום אחד. כן, זה קצת בלבל. אבל אומר המהר"ל, התכוונו, אין לך דבר שאין לו מקום. תוסיף, סוגריים, אחד. לא שניים. זה תרתי דסתרי להגיד שבמקום אחד יש שני דברים. אי אפשר, אם אני עכשיו עומד פה, אין מציאות שמישהו אחר יעמוד איתי באותו מקום. זהו, זה המקום שלי. ואם ככה, זה לא רק במובן הפיזי, כמו בהרבה דברים, אלא זה במובן הנפשי המנטלי. אומר המהר"ל, אם אתה, כן, בוא ניקח רגע, זה צריך לתת איזו שיחה נפרדת בנושא של עם ישראל מול מול האויבים כפשוטו. אבל זה אותו בדיוק, בוא ניקח את זה כדוגמה. אם לעם ישראל ברור ב-100% שארץ ישראל היא שלו, על כל חלקיה, גוש קטיף וימית וסיני לפי הדעות של נחל מצרים, וזה שלנו לגמרי. ולא רק סתם זה שלנו, כי זה, יש לנו פה איזה טאבו על כמה דונמים של, יש לנו פה שליחות, יש לנו פה הבטחה אלוקית, אנחנו חייבים את כל החבלי ארץ האלה בשביל לעשות את שליחותנו המוסרית, הערכית, וזה ברור לנו ב-100%. ברגע שזה ברור ב-100%, שהמקום הזה הוא שלנו, אין בכלל ספק. זה דבר פשוט לגמרי שהאויבים, איך בדיוק זה יקרה, איך פתאום ייוולד כל מיני דברים שיפסיקו את הלוחמה, זה כבר, הקדוש ברוך הוא, זה כבר, מבחינה היסטורית, לא יראו את זה ככה, יגידו, כן, עם ישראל קבע מקום, זה התהליך הפנימי. בצד החיצוני, פתאום יהיה להם מקומות עבודה בדובאי ובקובייט, לא יודע איפה, ופתאום כולם יהיה להם שם פרנסה, וילכו ויפסיקו וזהו, ופשוט אנחנו נלך, נחזור לגוש קטיף ולעוד מקומות. זה יקרה בוודאות, אבל בתנאי אחד, שאתה 100% ברור לך צדקת הדרך הפנימית שלך. אם זה המקום שלך, אין מישהו שיכנס לשם. כל כניסה היא רק בגלל איזשהו חוסר ודאות גמור. וזה לא משנה עכשיו אם אתה ברור לך, אם לא ברור לך על גוש קטיף, גם לא ברור לך על תל אביב. היה מישהו שאמר דין נצרים כדין תל אביב. ראינו מה, לאיפה הוא הגיע. כי זה לא היה אצלו ממקום, כן, מי שלא יודע, והיה אז ילד קטן, אז אריק שרון, לפני שהתחיל את תוכנית ההתנתקות, שנתיים קודם בבחירות, אמר דין נצרים כדין תל אביב. זה סתם פוליטיקה, וזה סתם אולי ממניעים שאז הוא חשב ביטחוניים, ואז פתאום זה השתנה, ואז היה לו חקירות. לא משנה, זה בכלל לא, זה לא, אין דבר כזה. אם אתה על זה, עכשיו, עם ישראל הוא נחמד, הוא אוהב את הארץ שלו, הוא ברוך השם, זה לא שהוא, אבל עד שהוא לא נגיע למקום הפנימי ביותר של ההכרה הזאת, אז הם ינסו אותנו וינסו לתפוס את המקום שלנו, כי לנו לא ברור המקום שלנו. זה ברור כשמש בצהריים. אם כן, אגב, אני תמיד אספר את הסיפור, מחילה אם כבר יש כאלה שמעו פה כמה פעמים, אבל אפי איתם, אפי פיין, אנחנו זוכרים אותו עוד אפי פיין, למד איתנו בכולל, ברמת הגולן, שמעתי ממנו פעמיים את הסיפור הזה שהוא היה באיזה פום, והם היו באלסקה, קצינים, קצינים גבוהים, והלכו לטיול שם בשלג בין הדובים, ואמר להם המדריך,
תקשיבו, יש מצב שאנחנו הולכים לראות פה איזה, לא שם איזה דובים, רח הדובים כאלה, הם נעמדים לך שתי רגליים, זה לא נעים. הוא אומר, ברגע שאתם רואים, אנחנו רואים איזה דוב כזה, זה יכול להיות מרחק של ממש 10-20 מטר מאיתנו, אנחנו נעמדים כולם ככה, זוקפים את הגב ואומרים, הדובים מבינים אנגלית, אז אומרים להם, it's my place. ככה, כולנו ביחד נעמדים, אומרים להם, it's my place, והוא אומר, ככה זה היה. הוא אומר, הם הולכים פתאום, באמת רואים כזה דוב ממש לא נעים, הוא אומר, טוב, תדריך, רציניים, אלה רציניים, אמרו להם, כולם רואים, נעמדים, רואים, it's my place, כל הדוב הזה מסתובב, עולה, שואל אותו, אחר כך אתה מדריך, תגיד, מה, איך זה, איך זה עובד? הוא אומר, תשמע, הם, ברגע שאתה אומר להם, זה המקום שלי, הוא הולך, זה לא המקום שלו, הוא הולך. אז אם אני חוזר לעניין שלנו, אני תמיד, בהקשר הזה, אני תמיד נזכר בהלכה בשולחן ערוך, יותר נכון, המגן אברהם מדגיש את זה שם יותר, בהלכות מסע ומתן, אדם גומר את כל הסדר יום שלו, אדם עובד, כן, אדם רגיל, חי, ואז הוא כתוב שהוא צריך לקבוע עיתים לתורה. אומר שם המגן אברהם, לקבוע עיתים לתורה זה לא ללמוד במהלך היום, זכרו את זה שתהיו בוגרים, בעזרת השם, זה לא ללמוד במהלך היום, זה ללמוד בזמן מסוים. אם לא תקבע זמן מסוים, אז א', באופן מציאותי, הרבה פעמים איכשהו בסוף זה פתאום נכנס משהו אחר, וב', זה מראה גם מבחינתך שהחיבור שלך לדבר הזה הוא לא מוחלט. אתה, אם יישאר זמן אחרי כל הסידורים וכל הזה וכל... אז אני אלמד. אם יסתדר טוב, לא יסתדר לא טוב. זה לא חיבור עצמי. זה לא חיבור פנימי. זה לא חיבור עמוק. זה לא חיבור שהאויב, האויב של הזמן שמנסה לקחת לך את הזמן, יקנה מזה. הוא ינסה להצליח. אבל אם אתה אומר לכל העולם, זאת אומרת, חברים, תמיד נזכיר דוגמאות מקרובי משפחה שלי, קרובים, ששנים, שנים, אל דבר איתי. משמונה עד עשר, אם זה לא דחוף, פקוח נפש, לא יודע מה, אל דבר איתי. למה? יש לו חבותה. משמונה עד עשר, זה באמת יפה, שעתיים, לא כל אחד מצליח, שעתיים, בטח לא ילדים קטנים וכל זה. לא משנה, תעשה את זה רבע שעה. חצי שעה, אבל תנסה שזה יהיה כל יום, ובאותה שעה כל יום, ותגיד לכולם, אין, מת עכשיו, פלאפון סגור, אישה, ילדים, כל הכבוד, כמובן, בצורה נעימה וכולי, אבל כן, אתה בדייטים, אתה כבר אומר, תקשיבי, אני חשוב לי לקבוע איתים, אני זה, כבר שלא יהיה להפתעות, היא כבר מראש תדע שזה חשוב לך, וכולי וכולי, וכל הסידורים, וכל הפגישות, וכל זה, אם זה לא מאוד מאוד, לפעמים יש צרכים חשובים, אז צריך אמרירה, צריך לסגור את הספר בשביל לעשות איזה חסד או משהו חשוב, אבל בעיקרון, שום דבר לא נכנס, זה זמן קודש, זה מקום קודש, הזמן הוא גם בחינה של מקום, אני קובע את זה עכשיו, לא נכנס לי שם שום דבר אחר. ברגע שזה ככה, אז הדברים האחרים פשוט, הם פשוט נעלמים. הם פשוט, אני בטוח שכל אחד פה כבר יצא להרגיש את זה, תמיד אומר את זה, שאני זוכר, זוכר על עצמי, זוכר מחברים, וזוכר גם מתלמידים, במשך כל השנים, סיפורים כאלה, סיפורים קטנים כאלה, שאדם צריך לסדר משהו, והוא צריך ללכת, אני יודע, לא מדבר על היום, בכלל הכל מקוון היום, אתה בכלל לא צריך להגיע כמעט לשום מקום, לא לבנק, לא לביטוח לאומי, אני מדבר אתכם על זמנים שלכל דבר היית צריך ללכת ולהביא תפסים ולחתום ולחגות בתור וכל הדברים האלה. וגם היום יש כאלה שנהנים מזה קצת, זה הזדמנות קצת לצאת, ללכת לפה, ללכת לשם, ומתברר שכשאתה באמת לא רוצה את זה, ובאמת חשוב לך הזמן, ואתה אומר, אני חכה ונראה, ואז פתאום מישהו אומר לך, שמע, אני הולך לשם, פתאום אמא שלך אומרת, תקשיב, אני עם אלה הולכת ביטוח, מה, מצוין, יופי, אמא, תסדרי לי גם את זה ואת זה, אני צריך איזה אישור, אני צריך איזה טופס, אני צריך זה, צריך לקנות משהו. אז אם אתה מחפש את זה, אתה מחפש את העוד דרך ארץ הזה, בתת הכרה, אתה בא לך קצת לצאת לפה, לצאת, הנה הזדמנות, הנה, אני צריך לקנות משהו, יאללה, אני יוצא, אני צריך לסדר משהו, יאללה, אני יוצא. אבל אם אתה באמת רוצה על תורה, באמת, באמת חבל לך כל רגע, באמת יש לך קביעות, יש לך קביעות של זמנים, קביעות של לימוד, תכף נסיים, נקרא כמה שורות נפלאות מתפארת ישראל על המשנה באבות, שנותן כמה דוגמאות מעשיות לעניין הזה, אבל קודם כל על העיקרון, יש לי חברותה קבועה, יש לי שיעור קבוע, תקשר אליי חבר, אחי, אתה בא, יש מסיבת גיוס, לא מדבר על קורונה עכשיו, שבכלל אנחנו לא יוצאים, ובאמת עוד מעט, באמת לא ניצא, ומי שיצא לא יוכל לחזור, כי באמת המצב הוא קשה. אבל תעזבו סתם, בוא נדבר על זמנים רגילים, אחי, אתה בא וזה, אבל
תשמע, לא, 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 לא כל כך יכול. למה? יש לי דברים קבועים, לא רוצה להפסיד. יש לי ספק, יש לי חבותה, יש לי שיעור נורא חשוב, חבל לי להספיק. לא, אתה יכול לשמוע בהקלטה, לא. אני רוצה לשמוע את השיעור עצמו. אתה לא, לא פשוט אתה יוצא. לפעמים אין ברירה, אתה יוצא, ברוך השם, יש שמחות קרובות, יש לו עלינו הפוך, יש משהו, אין, לפעמים חייבים, בסדר, תורה היא לא, תורת חיים, היא בריאה, היא נורמלית. אבל הקביעות הזאת היא מסירה עוד דרך ארץ, ואני באמת ממש, ממש חושב על זה, באמת בהקשר של הקורונה, אפשר להגיד, נו מה הרב, נו בסדר, בוא אנחנו פה עכשיו איזה 30 חבר'ה, עכשיו בואו נקבע על עצמנו קביעות, אז מה נראה לך עכשיו זה יזיז את כל החיידקים האלה שמסתובבים בעולם? אנחנו לא עושים חשבון עכשיו, מה זה? כל אחד, קודם כל לעצמו זה טוב. לא מתחייב לו על הקורונה שלו, למרות שאני מאמין שזה גם יסיר את הקורונה ואת כל מסביב לו, קודם כל בצד הפשוט שלו. אבל חוץ מזה זה גם באמת משהו בעולם, כאילו נפל איזה עול כזה, עול דרך ארץ כזה על העולם, ככה אני מרגיש, כאילו מין? ממש עול דרך ארץ כזה, אתה רוצה לחיות, רוצה לחיות נורמלי, ופתאום נופל לך איזה מין עול כזה שמשבש לך את, משבש לך את החיים. אתה לא יכול את זה, ואתה לא יכול את זה, והכל כזה, מה קורה פה? אז אני אומר, אולי יש פה איזה קריאה שקוראים לנו, מתוך הפסקה היא שם באורות התשובה, שהרב קוק רומז לזה, העולם הוא כזה בחוסר סדר, ומה שיעשה סדר בעולם זה הרצון העמוק הזה של תשובה, הרצון החיים הזה, שהוא בא לידי ביטוי בזה, בקביעות הזאת, שאדם קובע לעצמו דברים, בכלל, לא, עכשיו אנחנו בישיבה, אז באופן טבעי, זה הקביעות שלנו, זה קביעות של, אם זה תפילה, אז תהיה קביעות של תפילה, באיזה שעה אתה קם, כל יום, כן, תנסה כל יום באותה שעה, ומדי פעם יש איזה נפילה, בסדר, אנחנו בני אדם, לא רובוטים, אבל מלכתחילה, לא זורם כזה, יקיצה טבעית, יזרום, יצא לי ככה, יצא לי ככה, זה מקריות. אבל אם אתה רציני, קובע, לא יודע מה, אתה לא יכול לקום לתפילה הזה, אז תחליט, אני כל יום קם בשמונה, ואז אני מתפלל, כי אני לא, בשום פנים, לא יודע, לא יכול, אני הולך לישום שתיים, לא חשוב, אבל שיהיה לך סדר, שיהיה לך סדר קבוע, שתמיד, כמובן, מלכתחילה, הוא צריך להיות, יש תפילה, יש סדר של הישיבה, אתה נצמד לסדר הזה. אחר כך זה יהיה הסדר שלך בחיים, אל תבנה על הישיבה. ישיבה יש את הסדר של הישיבה. אבל גם בחיים עצמה, תבנה לך סדר, סדר יום. תנהל את הזמן שלך, תדע מה קורה כל, תדע מה קורה כל זמן, כל שעה מה קורה בה. פעמים ככה בשיחות עם חבר'ה, לא, מה בשעה הזאת, אני לומד, מה לומד? תלוי, זורם, אם יש לי חברותה, זה, אם לא, יש לי כמה ספרים, פעם זה, פעם זה. אז פה אני אקרא לכם סיום, כמה שורות. וואי, כשאני לא פוגע פה ברב אלעזר, ממש בשלוש דקות. משנה אומרת, עשה תורתך קבע. שמאי אומר. שמאי אומר, עשה תורתך קבע. אז פה בא לתפארת ישראל למטה, לא המהר"ל, כן? תפארת ישראל על המשניות האלה, שכבר היום לא כך לומדים אותם בגלל כל החדשים, אבל הוא מביא פה ביערות למטה, אומר, כלל בזה, היי כללים להצלחות תלמוד ולזיכרון. והוא, שלא תלמד דרך עראי, בין עראי ועצלות הגוף, דהיינו דרך שכיבה, או יושב פרקדן, יד אפוטה דדרגה לשינטה, ומביא פה כל מיני מהגמרה, וכל שכל בלי לאכול, או להתעסק במלאכה בשעת הלימוד, ובין עראי של המחשבות, לחשוב בדברים אחרים בשעה שלומד, ואין לך דבר שמרטט ומבלה ההשגה, והשכל והזיכרון כפיזור המחשבות. לכן תקנה לזה שימד בקול, שעל ידי זה יתפזרו המחשבות. ובכלל, הלימוד בקול עושה רושם בנפש ונשאר יותר בזיכרון, מביא מהגמרה, ויותר מזיק לזיכרון מחשבת הדאגות. מביא גם כי מהגמרה, מחשבה מועלת לדברי תורה, דאגה משכחת הלימוד. ולא די מחשבת יגון, אלא אפילו מחשבת שמחה יתרה, גם כן מזיק לשכל ולזיכרון מה שלומד אז. כן, תמיד אומר פה, יש מה שנקרא אתר של מאורסים. כאילו נתפס כאילו כזה בעולם הזה, שמי שמאורס, הוא כבר טרוד, הוא כבר עכשיו צריך לארגן חתונה, והוא כבר, אתה כבר לא, אתה לא צריך כבר לתבוע ממנו שום דבר. אז הוא אומר, גם יש לך טרדות, אפשר לשלוט על המחשבות. לפעמים מישהו טרוד, לא יודע, משהו בצבא, משהו בחיים, יש טרדות בחיים. אבל מה אתה יכול לחשוב על זה כל היום? אז בוא תגיד, בהסקת צהריים, כן, אני לוקח זמן, ואני מנסה לחשוב
מה אני יכול לעשות עם הטרדה הזאת? אני יכול לעשות משהו? אני יכול... בלימוד, תהיה מרוכז בזה, וגם מחשבת שמחה, בסדר. תרסת, מזל טוב, מצוין, אין בעיה, יש את הזמנים שבהם תטפל, ממה שאתה צריך לטפל, ותדבר עם, עם הרוסה ועם החברה, הכל בסדר. אבל יש, עכשיו אתה בלימוד, סגור, תהיה, או מה שהוא אומר על, על הלימוד עצמו. זה לא לימוד כזה שאתה ככה יושב ככה באיזה סטלבט כזה, איזה רגל ככה, למה, זה, עם הספר ככה. שבת לימוד, זה שבת לימוד, זה שבת ישיבה ככה, 90 מעלות, מרוכזת, לא כל שנייה איזה אוכל, איזה משהו, בסדר, אני די פעם אתה רעב, או יוצא איזה כוס קפה, בסדר, אנחנו בני אדם. למרות שלא יודע, מי אמר שאפשר בלי? שנים הראשונות, אתה, רחל, אתה אומרת לי, אתה רוצה קפה? אתה רוצה, מה, תגיד, למה קפה מנצע היום, כאילו, מה קרה? אמרת לי, לא יודעת, אני פעם עבדתי איזה מקום, הבוס כל הזמן המנהל, כל שעתיים ביקש קפה. בסדר, אולי הוא כנראה היה... לא מבין, כאילו מה, בסדר, אחת ארוחת בוקר, שתי כוס קפה, גמרנו, נוסע לשלום, מים, בסדר, יש בבוק מים, זה ככה באמת מתדלק כמו שצריך. אבל מה, אי אפשר איזה שעתיים שלוש בלי אוכל, אי אפשר, כל שעה צריך כוס קפה, כי בלי זה אתה לא... זהו, עכשיו אתה בזה, תהיה על זה, קבע מקום, זה המקום שלך, זה הזמן שלך, וככה עוד כמה דברים, כן, כמובן המרטט הזה, כמובן ברור לכולנו ככה, מה היום הכי, מה היום הדבר שהכי מוציא, כמובן מריכוז, כן, כמובן קדוש שיאמר כל מי שיכול, פלאפון בחדר, אני יודע שיש פה לא מעט כבר שברוך השם עושים את זה, אלא אם כן אתה עסוק בצרכי ציבור, אתה חייב את זה כי אתה בישיבה אחראי על משהו, אבל אם לא, שים אותו בחדר, שכח ממנו מ-9 עד 1, אתה לא בצהריים, תסתכל מה קורה, תחזיר קצת הודעות, זה, טלפונים, וואלה, אתה פנוי, אתה רגוע, אתה לא כל הזמן רגע, מסתכל, מה, עזוב, שחרר אותך, ברוך השם, אתה פנוי, יום אחד תהיה אדם עסוק, תהיה אדם עובד, לא תהיה ברירה, תהיה חייב שיהיה לך, בסדר, היום אתה אדם פנוי, אדם, בחור, צעיר, בלי יותר מדי דברים, שחרר את זה, זה יעזור לך להיקבע בתפילה, להיקבע בלימוד, ולהיקבע בכל מה שאתה עושה, זה לא משנה, גם אם אתה עושה עכשיו חסד, אתה עושה, תהיה בזה, כולך בזה, כמו שצריך. הוא מסיים, לכן טוב שילמד, גם הוא אומר, בחדר מרווח ויפה, ריבוי חלונות, זה ברוך השם, זה מסודר, יש, קיים, אפילו החלונות נפתחים עכשיו, יש אפילו אוויר, וגם בספר יפה, ודבוס נאה, ייתנו מנוחה לנפשו, וגם הוא אומר על זה שישתדל שהספר יהיה שלו, שהספר יהיה שלו, כלומר, יש ספר שאתה לומד ממנו לא מעט, קנה אותו, תשקיע, כמה זה? זה מנה פלאפל, איך קוראים לזה היום, כל האוכלים שקונים, פיצה, זה, כמה שקלים, פיצה אחת אתה מוותר, כבר קנית ספר שלך, יכול לכתוב בו, יכול, זה שלך, זה כבר, זה חיבור אחר, זה לא כזה, אתה לוקח מספרייה, אם השארת במקום שלך, פגעת באחרים שלא החזרת להם, אם החזרת, אז זה לא שלך, אתה כזה כל פעם לוקח, מחזיר, זה לא שלך, כך, תקנה, שיהיה שלך. ועניין, משמעות קבע, עניין ההמשך, שלא ילמדו פסקה פסקה, ללמוד מעט ולהפסיק, כי ההפסקות האלה משמשות להשקיע הלימוד, ולא יהיה ללמוד בעניינים הרבה ליום, רק במספר עניינים, שלא לדלג יותר מדי מדבר לדבר, כל רבע שעה לעבור לימוד, זה בסוף שגע את המוח, יש כמה דברים יסודיים, לא עליך המלאכה לגמור, תגמור את הספר הזה, תעבור לספר הבא, וכן הלאה, הוא אומר פה עוד כל מיני דברים, לא יזוז ממקום למקום, ואפילו מזמן לזמן לא ישנה, לרגיל לקבוע שעה מיוחד קבוע ללימוד זה, ושעה אחרת ללימוד זה, וחוזר בפירוש חיזוק ללימודיך, שתרגיש שזה, תחזור עליו יפה וכולי. קיצור, כל הדברים שכדאי לראות את זה, פרק א' משנת ת' ו', כל הדברים שהמחנה המשותף שלהם, שאתה על זה כמו שצריך, אם לא, אתה לא זוכר טוב, תחזור עוד פעם, עד שזה יהיה קנוי לך, עד שזה יהיה שלך, לא כזה אורח, לא כזה מבקר, לא כזה ככה תואם מפה ותואם משם. זה תהליך לקנות את זה, זה לא ביום, לא ביומיים, זה לא פשוט. אבל את עצם הקביעות, ברגע שמבינים את החשיבות, ברגע שאתה מבין כמה דברים באמת ייעלמו לך, כמה טרדות ירדו ממך, כמה דברים לא משמעותיים ירדו ממך, ברגע שזה יהיה המקום שלך, אז אתה תראה, ולחיים, בישיבה זה מאוד חשוב, ולחיים זה אולי אפילו עוד יותר חשוב, כי שם יש הרבה יותר טרדות, הרבה יותר עול דרך ארץ, הרבה יותר דברים שיכולים לקחת ממך את הזה, ואם תלמד מהיום לקבוע את זה כמשהו מאוד מאוד יציב וקבוע, את התפילות ואת סדרי הלימוד, ובכלל את סדרי החיים הבריאים והטובים, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יסיר מאיתנו כפרטים, מאיתנו כישיבה, מאיתנו כציבור, כעם ישראל, ומהעולם כולו את העול דרך ארץ הזה, ונזכה לעול חיים, עול תורה בריאה, בעזרת השם, לטובה ולברכה.